והיה לי פגישה במרץ השנה, שאמרו לי, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נבנה מלון בארץ, אנחנו נקנה חברה, נקנה את נטפים, אתה יודע, כל אחד, יש חילו להשתגע שם.
יפה, אני אוהב כאלה.
אני חולה על כאלה. ואני באתי ואמרתי להם, טוב, אז הכסף שלכם? אז אמרו לי, כן. שאלתי אחרי חצי שעה, אז רגע, זה תקציב לפרויקט, זה הכסף שלכם? כן, כן, שלנו, שלנו, אל תדאג. בפעם השלישית או הרביעית שמבינים שאני לא הולך לשחרר, כי אני כבר מכיר, אז תשמע, זה לא באמת שלנו, אנחנו נרשמנו לקרן ממשלתית, וזה בעצם ההוא מכיר את ההוא שמכיר את ההוא. בקיצור, לדעת באמת מי הוא אופורטוניסט ומי באמת בא לעשות עסקים. וזה רק אם יש לכם את השפה וידע. השמיים הם הגבול, אבל להמשיך ללמוד ולהשקיע. הקהל הישראלי יש צורך
בגדול. יש צורך, נכון.
כי בדרך כלל הידע של הישראלי ממוצע מסתכם ב... סין. כמה ילדים הם יכולים להביא עכשיו?
נכון.
נכון?
כן.
זאת אומרת שכאילו זה האישו היחידי שחרש בסין, כאילו רק הילודה, יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אספקטים. אנחנו מדברים על כלכלה של סין, שהרבה יותר רלוונטי ומעניינים ו... באמת שווה לחקור, אתם נותנים פה שירות, אני חושב שהוא מדהים.
נכון, אנחנו משתדלים, זה באמת מתוך איזושהי אהבה לתרבות ולעולם הזה, וגם באמת לנו זה כיף ברמה אישית. אבל בוא נתחיל, אנשים פה לא יודעים עם מי אני מדבר בכלל, אז בוא נשים מוזיקת פתיחה ונתחיל מיד. אז ניב שוורץ.
נכון.
בוא תספר לנו קצת על עצמך, ולמה אנחנו מתראיינים עכשיו, ומה קורה כאן, ואיך הגענו בכלל.
אוקיי, אז קודם כל, כבוד גדול להיות פה. אני עצמי יועץ עסקי, כל מה שקשור לסין. אני עובד בשוק הסיני, אני יכול להרחיב, מ-2009, עוד לפני שבכלל הגעתי לסין, אני כבר חי את העולם הזה. הסיפור שלי בעיקרון מתחיל... ממש מדהים איך שהחיים מובילים אותך לאיפה שאתה היום. אני עובד לך כבר לפני כמעט 10 שנים, עוד הייתי בצבא, ועוד לפני שבכלל היה אלי אקספרס ואיבי היה נפוץ, היה, אבל פשוט אז לא היה בכלל בתודעה של אנשים. וישבנו חברים מהצבא, אתה יודע, עם משכורת צבאית, וחבר משהו קנו לו איזושהי חולצה בחול, ואמרו, בוא נעז, איך זה כל כך הרבה יותר זול מבארץ? למה בארץ הכל יקר? ובעצם מיוקר המחיה, המסע שלי עם סין התחיל. שישבנו, אני זוכר עוד שלא היה לכולם הזה סמארטפונים כמו היום, והתחלנו להסתכל באינטרנט, איך משיגים ביותר בזאת. אז מן הסתם, מאתר לאתר הגענו לסין, ואמרנו בוא נבחר כמה דברים, בוא נרוץ, אני ועוד חבר מהצבא, בוא נרוץ, בוא נתחיל להזמין כמה דברים, ומשם אפשר להגיד שהשאר הוא היסטוריה. אז באמת התחלנו לעשות את העסק הזה שהוא רץ, ותמיד היה לי בראש, טוב, מישהו יושב שם בסין, הוא שומר על מלאי, והוא מדבר סיני, ואני רוצה להיות כמו.
רגע, אנחנו... א', מה התחלתם להזמין? איזה דברים כאילו היה מעניין?
אוקיי.
ודבר שני, גם תגיד לי, איך אתה מדבר עם האנשים האלה? אתה מדבר איתי אמא לפני איזה 5 שנים, אפילו יותר מ5 שנים.
8-9 שנים.
אוקיי, אז בכלל, לא יודע באיזה אמצעי תקשורת, לא יודע כמה אינטרנט, בטח בסין היה מפותח וזה. וגם איך אתה מדבר איתו? אתה עוד לא יודע סינית לפי מה שאני מבין.
נכון, נכון.
אז מה היה שם?
אז כן, התחלנו באמת להביא כל מיני גאדג'טים ודברים. אייפון נכנס בדיוק חזק, שהאייפון 2 או משהו כזה, התחלנו להביא. כל מיני גאדג'טים שקשורים לסלולר, שמסתם העלות שלהם בסין היא כמעט אפסית, בארץ יש להם יותר שווי, כל מיני בגדים, מותגים, ובאמת פתחנו שני אנשים שבאמת לא מבינים כלום על עסקים, אבל הקמנו אופרציה שהיא לימים, אני אומר שהיא הייתה יחסית מסובכת,
אוקיי.
והיה, אני זוכר שנורא נורא נהניתי מהאקשן, מהמשחק, מהמחירות, זה היה מעניין. עכשיו, כן, תקשרנו אז במיילים, תקשרנו באנגלית, וגם אז כבר קלטתי שיש גם פערים בתקשורת, כלומר, מן הסתם היו לנו לפעמים אי-הבנות כאלה ואחרות, ויותר מזה, אמרתי תמיד, אני רוצה שאני אהיה חופשי, שיהיה לי את היכולת, פשוט לנסוע בעצמי, לגשת למפעל, לקנות מה שצריך, ומן הסתם שגם הרווחיות שלי תהיה יותר גבוהה. אז איך אני עושה את זה אם אין לי סינית?
יפה.
וזה מה שמאז בערך אותו יום אני קיבלתי החלטה שאני יכול ללמוד סינית.
אוקיי.
ומן הסתם, זה שונה מאוד ממה שאני עושה היום, כלומר, אני היום לא מתעסק ביבוא, ולכן גם חשוב לי להדגיש איך זה התפתח. אז ככה, ניסיתי ללמוד לבד ולא הצלחתי. אמרתי...
איך לומדים לבד? איך ניסית מי ששומע אותנו ולא, ורוצה כן לבד, כי הוא לא בגיל ללכת לאוניברסיטה או משהו?
אז קודם כל, היום מן הסתם שבדיעבד, אחרי שאני דובר סינית, ואני מן הסתם יש לי לא מעט ניסיון, אני מדבר כל יום, אני עושה רוב העסקים שלי, מן הסתם 99% הם באמת בסינית, ואני גם ברמה של דיבור, גם ברמה של כתיבה.
אבל איך התחלת? מה ניסית?
זהו, אז כשניסיתי לבד, לא, אני פשוט אומרת, תמיד אומרים, טוב, יש לך כישרון לשפות, אבל זה לא המצב.
אוקיי,
זה לא המצב. אני ניסיתי ללמוד לבד, גם קניתי ספרים ודיסקים, ופשוט מאוד ניסיתי, ואיכשהו לא הצלחתי. למה? כי אני חושב, קודם כל, אז יכול להיות שאני גם למדתי ספר שהוא באנגלית, והיה שם הרבה דברים שהם כנראה נכתבו על ידי סינים, כלומר, אני חושב ש... יכול להיות שלי היה קשה ללמוד אותם, יכול להיות שההסברים היו יותר מותאמים, יכול להיות לקהל שהוא דובר אנגלית או לשפות אחרות. ובאיזשהו שלב, אחרי שהיה לי ממש את הבייסיק של שיחה אולי אפילו לא בסיסית, כלומר אפילו שלום, ברוך הבא, אבל תמיד, אני זוכר כשלמדתי דרך הספרים, ואני מזכיר, עוד לא הייתי בסין, תמיד היה לי בראש את הפנטזיה הזאת של עכשיו אני נוסע, פגישות, עושים אותי מלונות, נופים. היה לי, הפשן הזה הוא תמיד זה מה שדחף אותי. אז אמנם לא הצלחתי בהתחלה, ואמרתי, אוקיי, אני שם את זה שנייה על הולד, אני הולך לאוניברסיטה, נעשה את זה by the book. אם אני תוך 3 שנים, לא אצליח, אז אני עוזב את זה. אבל אני הולך לאוניברסיטה ואני אלמד עם מורה ישראלית בדרך בוא נגיד, בצינורות היותר מקובלים, שזה אגב להבדיל מלנסוע לסין וללמוד שם. לכל אחד מאלו יש את היתרונות שלו. אני חושב שהיתרון שלי היה שגם על הדרך עשיתי תואר, לא סתם חייתי בסין. והיתרון הוא באמת שעשיתי את זה בצורה של נגיד, לדוגמה, אם מדברים על דקדוק, אז עשיתי אותו בצורה יכול להיות שהדקדוק שלי יותר טוב מישראלי שלמד בסין, שדיבר בשטח, כן. ממש ברחוב. אז כן אפשר להגיד שזה גם משהו שנותן לי יתרון. אז באוניברסיטה כן, התחלתי, למדתי, ראיתי שהולך בסך הכל לסדר.
איפה למדת? איזה אוניברסיטה?
אוניברסיטת חיפה.
בחיפה. כן. הרבה בוגרים יש לאוניברסיטת חיפה. גם רויק רייזמן, נכון. שהיום עובד בתחום, בדיוק ראיינו אותו...
נכון, ראיתי ושמעתי.
כן. יפה, זהו. כן. אז באמת יש שם דברים טובים. למרות שאנחנו באוניברסיטה העברית, אנחנו חשוב לנו לפרגן גם...
תודה רבה. אני חושב ש... תראה, שוב, אנחנו... אף פעם לא היה לנו את הנושא של יותר מדי יוקרה, אבל כן אפשר להגיד שאני יודע שבאוניברסיטה העברית יותר שמים דגש על קריאה.
אצלנו, בעברית.
בעברית, כן. כן. ובחיפה אני חושב שהיה לנו הרבה יותר תרגול של דיבור.
של דיבור.
וזה בתכלס, כשאתה בא וניגש לעשות עסקים, אז מן הסתם, אתה יודע, אני... תמיד אומר את הדוגמה, אוקיי, אז אני יודע עכשיו לקרוא כתבים של
קונפוציוס,
אבל אתה יודע, ברמה אישית הוא לא יזכור אותי יותר מדי, ובאמת חשוב לתת את האימפקט. בפגישה, בהיכרות הראשונית, בייחוד עם סינים, שזה נושא של האמון מאוד מאוד חשוב. אז ככה היה, למדתי, שנה שלי, נקצר את 3 שנים, כן השקעתי, וכן ידעתי שהסינית, להבדיל מקורסים אחרים, זה הדבר שבאמת ייתן לי את היתרון באמת היחסי,
תחרותי, כן.
תחרותי, וגם משהו שאם מחשבים לשוק ענק ומעט מאוד דוברי סינית היום, אבל פשוט לא הייתה לי ברירה אחרת, כי זה, אני פשוט הצבתי עצמי מטרה ואמרתי עצמי שאני חייב לעשות אותה בצורה הטובה ביותר, כי אחרת אני אצא לשוק העבודה ואין לי שום כלי ביד שבאמת אפשר לעבוד איתו. וזה להבדיל, אני זוכר שאני מי אסתם מכיר הרבה אנשים שכן יש להם אוריינטציה לסין מהבית, משהו שלי לא היה, כלומר אין לי אבא ואמא יבואנים או שעשו עסקים בסין, אתה יודע, אני ממש אני נגד העולם. אז אני חושב שזה מה שנתן לי את הדרייב דווקא, ולימים, שנה שלישית כבר הייתי, אני פתחתי את התרגולים של סינית באוניברסיטת חיפה, כלומר הייתי מתרגל המחזור הראשון של תרגול, שלימדתי שנה א', שגם דרך הלימוד אני למדתי יותר, ושמרתי על ציונים טובים, ומפה לשם כבר התגלגלתי אחרי סוף התואר, קיבלתי את המלגה לטיואן.
אוקיי, אז מה, בוא תספר לי על טייוואן, כי הרבה מהחבר'ה שלנו באמת כולם טסים לסין אחרי התואר, ואתה הגעת לטייוואן. למה בכלל לטייוואן?
אפשר, קודם כל זה, טייוואן זה אחד המקומות לדעתי יותר קסומים בעולם, ויש לה הרבה מאפיינים מאוד מאוד מיוחדים, ואיך שהגעתי לטייוואן, בעיקרון אני, קטע אישי של, אוקיי, טוב, הגשתי, הייתי שם על מלגה בסוף התואר, ואמרתי לעצמי, טוב, אז אני אגיש גם מלגה לשנגחאי, אני חושב, לסין, וגם לטייוואן. ואני נותן את זה לקוסמוס, מה שצריך לקרות קורה, והראשון שאני אקבל, לשם אני הולך. לא היה לי ספק שאני אלך ללמוד באסיה, ואמרתי, טוב, מה שבאמת צריך לקרות יקרה, וכך היה. עכשיו, לפני שהגעתי לטייוואן, בכלל אפילו לא עשיתי גוגל על טייוואן. אני חושב שרק שמעתי אולי מסטודנטים שהיו שם, אמרו, אתה חייב לנסוע, מקום מדהים, יהיה לך ממש כיף, אתה לא תרצה לחזור. ואמרתי, טוב, בוא נראה. הגעתי לשם, בנדבר 2014.
מה זה לשם, לטייפי?
הגעתי לטייפי, כן, הלימודים שהיו בטייפי, באוניברסיטת שידה, שזה NTNU.
אוקיי.
שזה בעיקרון סביבה מאוד מאוד נעימה ללמוד בה, הלימודים הם לא כל כך אינטנסיביים, שזה דווקא אני, להבדיל מסין, הלימודים הם כלילים, אני למדתי שעתיים, שלוש ביום, שזה נותן לך עוד 21 שעות ביום,
לחוות
ולצאת ולהכיר אנשים וללמוד ולשמוע מהאנשים, אני למדתי המון מהחברים, מהסביבה. אז כשהגעתי לשם, קודם כל אני גם לא ציפיתי למזג אוויר של לחות מטורפת, איך שצאתי מהשדה תעופה אמרתי, טוב, אני עולה לטיסה הבאה לארץ. טוב, מזג אוויר טרופי, וכבר אז כבר עשיתי קשר בפייסבוק עם טייוואנים שככה מתעניינים בישראל, אז אמרו, טוב, אנחנו נבוא לאסוף אותך.
אוקיי, יפה.
זהו, אז במה אז אמרתי, טוב, אבל באו לאסוף אותי, אז מה, אני עכשיו
אחזר אותם, כן.
טוב, אני אשאר לילה, יהיה בסדר. ואני קם בבוקר, וגם הם הרחו אותי, החודש הראשון, צריך להבין שזה חומר אנושי שאין דברים כאלו בעולם. אנשים הכי נחמדים, הכי מסבירי פנים, הכי עוזרים. אני שוב אומר, אני בחודש הראשון שלי, הם הזמינו אותי, פתחו את הבית, אמרו כאילו, תהיה פה כמה שאתה רוצה, תרגיש בבית, אתה תסתדר על דירה, תסתדר על לימודים. ולא ביקשו, פשוט לימדו אותי שם. להבדיל אפשר להגיד אולי ממיינלנד, צ'יינה, שלימדו אותי לא איך להיות איש עסקים, לימדו אותי איך להיות איש, ואיך להיות איש טוב.
הבנתי.
וזה בעתיד מן הסתם נותן לך הרבה יותר, זה עוזר, אבל לא באופן ישיר לעסקים, אבל זה עוזר. מה שאתה מקבל שם, אני אומר, הייתי שם שנה פלוס,
כן.
כמעט 400 יום, לא עזבתי את העיל לשנייה, זה היה באמת
מדהים.
סיפור אהבה. וכמה שהגעתי לארץ, אבל לי מאוד מאוד קשה לעזור. ושם אפשר להגיד שפחות היה לי ניסיון תעסוקתי, כלומר לא עשיתי איזו התמחות או משהו כזה, הייתי רק, אך ורק
לימודי שפה.
לימודי שפה וגם בכיף.
רגע, אז אתה כותב traditional Chinese?
כותב גם traditional, מן הסתם עכשיו אני מתרגל פחות, זה הכל בוויצ'ט לדוגמה, נכון. אבל יש לי למזלי, עדיין אני מצליח לקרוא מן הסתם traditional.
כן.
אני חושב שיש בה, גם במערכת הכתב הזאת יש בה הרבה קסם ויופי ו... חשוב לדעת את שתי המערכות לדעת.
תסביר רק בדקה, אולי למי שלא בא מהעולמות של סין, וכן מקשיב לנו מה ההבדל כאילו בין הטרדישנל לסימפליפיי, ממש ב-30 שניות.
אז בקצרה, עד שהמפלגה הקומוניסטית עלתה לשלטון, אז כולם השתמשו במערכת כתב המסורתית, שהרבה יותר קשה לכתוב, כל סימן מצריך הרבה יותר משיכות מכחול, קווים, נקודות, בשפה פשוטה, ובגלל שהיה מסובך מאוד, אז היו... חלק גדול מאוכלוסייה לא ידע קרוא וכתוב. אז סין אמרה, כדי לאחד את כולם ולגרום לכולם תחושת שייכות או לשלוט בכולם ולתת להם את היכולות גם להתקדם ולהתפתח גם לעיקרים הכי פשוטים, אז הם עשו את המערכת המפושטת, שזה פשוט אותו סימן, רק שהרבה יותר קל לכתוב אותו, זה כמובן הרבה יותר קל לזכור אותו ולהבין אותו.
אבל בטייוואן הם המשיכו דווקא עם הטרדישנל.
נכון.
למה?
גם במקום. כי... אז מן הסתם אחרי שסין הקומוניסטית הוקמה ועדיין היו שתי שיטות ממשל שונות, של הלאומנים והקומוניסטים, אז הם לא ראו את עצמם כחלק, וזה גם יכול להיות שזה איזשהו סטייטמנט.
רצו לשמור על איזושהי ייחודיות, להגיד, אנחנו סין המקורית, המסורתית, זה אתם במיין ליין סתם...
בדיוק, בדיוק.
תופעה. אוקיי, זה סתם היה רגע בהיסטוריה למי שלא מכיר. אוקיי, אז אתה לומד באוניברסיטה, אחרי שיש לך קצת רקע ביבור, אתה טס לטיואן, משפר מאוד את השפה, מתחבר לתרבות ולאנשים, וחוזר לישראל, ומחליט שאתה רוצה להמשיך לעסוק בעולם הזה, ובכלל לפנות לעולם העסקים, נכון?
נכון, היה עוד איזשהו שלב באמצע. קודם כל, באמת, כשהגעתי לארץ, אז אני אמרתי עצמי, טוב, אני במרוץ נגד הזמן. כל יום שאני לא מדבר סינית, אני שוכח.
נכון.
זאת אומרת שאם אני לא עכשיו נכנס לאיזושהי מערכת שבה תהיה לי אינטראקציה עם סינים בבסיס כמעט יומיומי, אז כל השלוש, ארבע שנים כבר שאני ישבתי וחרשתי סינית, הלכו לפח.
כן.
ואז אני יכול לחזור למצב של שנה ראשונה בתואר, לא יודע, למלצר או משהו כזה, ולא לשם אני רוצה להגיע.
אוקיי.
אז, וחזרתי עם רמה טובה של סינית, כי מן הסתם זה מה שעשיתי במשך שנה אינטנסיבי מאוד. ואז התחלתי לעבוד באמת בחברה שעובדת בתחום של נושא של תיירות. כלומר, עשיתי להם פיתוח עסקי לשוק הסיני בתור שכיר. ועברה שנה שאני שם, ואז הייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית בחיים שלי, כי עדיין אני מזכיר, עדיין בסוף 2015, כמעט ולא, כאילו לא הייתי במיינלנד צ'יינה עדיין, הייתי בטיואן. עשיתי עסקים עם סין. אבל מעולם לא דרכה רגלי שם.
אוקיי.
ואז ביולי 2015, שלחו אותי מטעם משרד התיירות לרוצ'ו בסין.
אוקיי.
ופשוט איך שנחתתי שם, הגעתי לעיר, למרכז העיר, תמסת התעופה.
איפה זה? איזה עיר? בייג'ינג?
זה היה בצ'אנגשה.
צ'אנגשה? איפה זה צ'אנגשה? אפילו אני לא
יודע. צ'אנגשה בחונן.
בחונן?
כן, חונן.
יפה.
הגעתי לשם, אוכל חריף, לא ממליץ לנסוע.
איזה חור.
ופתאום, תשמע, טייפי גם עיר גדולה ומפותחת, אבל לא כמו בסין.
אוקיי.
פשוט אני הלכתי שם כמו נמלה, פשוט אני כולי מוקף בגורדי שחקים, והכל מהיר ועם פייס, כלומר, כל כסף, 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 ועוד צ'אנגשה, זה לא עיר שהיא הכי מפתחת, זה לא יצא לשנגחאי.
כן.
ואני אומר, בונה, אנחנו בישראל, או שאני בתור מישהו שגר בטיואן, חיינו באיזושהי בועה, וזה, אתה יודע, זה התגבר, ונסעתי לעוד מחוזות, גם אז בטור הזה שהיה, ואני אומר, אוקיי, אני חייב לעשות עם זה משהו. כאילו,
נפתחו לך העיניים, ראית את העולם.
כן, ופשוט הבנתי, וכל פעם שאני מדבר עם ישראלים עד היום, שלא היו בסין, ואני אומר, אוקיי, הם כמוני לפני שהגעתי לשם, לפני שראיתי מה זה המעצמה הזאת, שזה אי אפשר להסביר במילים, וחזרתי לארץ, ואמרתי, טוב, זהו, עכשיו זה השעה שלי.
אז מה עשית?
הגעתי, חזרתי, אמרתי לבוס, תודה רבה, למדתי הרבה, אבל אני יוצא לדרך עצמאית. ובסך הכל תמכו, ובאמת הלכתי, אתה יודע, ממש כמו שאני עוד לפני שבאמת היה לי שום, אני מדגיש, לא, אני למדתי אחד חוגי אסיה, לא היה לי רקע במנהל עסקים, ואמרתי, טוב, אבל אני עושה את זה די ישראלי, ואי אני מנסה, אני הולך עם הראש בקיר,
כן.
בסוף אני אצליח, להיות, אתה יודע, להיות עקבי, בסוף אני אצליח.
תשמע, לא, מתת מפחד, אני כאילו שומע את הסיפור, ואני אומר, אני מכיר את האנשים שעושים את הדברים האלה, אבל ועושים עסקים בסין, וזה בדרך כלל אנשים שיושבים שם 20 שנה, ובאמת גרים שם, ויש להם רקע מעולמות אחרים, באמת במנהל עסקים, או באמת עשו באמת דברים כאלה, ועכשיו אומרים, טוב, בוא נעשה את רק בסין. אז אתה בא, אחרי אוניברסיטה, קצת התעסקת תיירות בסדר, ויוצא דרך עצמאית, בין כמה היית?
26, 27.
איך לומדת מפחד? כאילו ברצינות, אני...
תראה, מה שהנחה אותי, אני חושב שזה גם לאו דווקא למי שהולך לעשות עסקים בסין, עסקים, זה מי שהולך לעשות עסקים עצמאים. אני אמרתי, אתה יודע, מסתם חסכתי כסף בעבודה קצת, אמרתי, טוב, יש לי פחות או יותר שנה וחצי, שגם אם אני לא מכניס שקל, אני עדיין לא מוותר. כן. כי עדיין יהיה לי מה לאכול, ועדיין אני יכול לשלם שכירות. ובסוף מן הסתם זה לא הגיע למצב הזה, כן. אבל אמרתי עצמי, טוב, כאילו, זה עכשיו החלטה שקיבלתי, ואני רץ עם זה. ובאמת, אתה יודע, בהתחלה, אני מדבר איתך על יולי-אוגוסט, היה קצת, מן הסתם, הייתי בין, כאילו, סו-קול, בין העולם החדש והעולם הישן שלי, אז נמשכתי כזה, אוקיי, טוב, אז אני אקח את הדברים יותר רגוע טיפה, אני אנוח קצת, ואז שלחתי באמת, באותו יום שלחתי, אתה יודע, לפתוח את כל העסק, כל הניירת, כל הבירוקרטיה, אז אמרתי, טוב, חייבים מן הסתם לעבור למוד יותר רציני, ושוב, אמרתי, אני לא ידעתי לאן אני רץ. אמרתי שאני מתחיל לרוץ, אני לא יודע לאן, לטוב ולרע. וכשאני זוכר שרשמתי את העסק, אני אפילו לא ידעתי על מה לרשום, אם אני עושה שיווק, אם אני עושה פרסום, האם זה נחשב, עוד לא הגעתי בכלל לקטגוריה של להגיד עכשיו, טוב, אני יועץ לסין. כי גם בזה יש משהו שהוא טריקי, כלומר, מעצמה כזו גדולה, אף אחד לא יכול להבין הכל על סין. אם מישהו אומר, אני מבין הכל, אני יודע גם לייבא, גם לייצא, גם רגולציה, גם פטנטים, אז אני לא ממליץ לעבוד עם בן אדם כזה, ולכן אני גם עם הזמן ועם הצורך של הלקוחות, התמקצעתי בדברים מסוימים, וזה מה שאני עושה עד היום, וזה מה שאני טוב.
מה אתה מתמקצע?
אז קודם כל, אז היום אני מדבר אחרי, אנחנו כבר שנתיים פלוס אחרי, אז אחרי שהתמקדתי יותר, מה שאני טוב בו זה בעיקרון ניהול של מסע ומתן.
אוקיי.
גיוס של הון בסין.
אוקיי.
ופיתוח עסקי שהוא מתמקד ביותר מציאת שותפים אסטרטגיים. כלומר, לאו דווקא אי-קומרס. אי-קומרס, לדוגמה, זה לא הצד החזק שלי, אבל אני גם לא מתיימר שזה הצד החזק שלי.
הבנתי.
אני אגיד שאני רוצה לתת את המענה שם, הסינית שלי, יש לה את הלברד ובאמת את המשקל הכי חזק. כלומר, אם עכשיו אני, למה אני לא מתעסק ביבוא כבר מאז אותם ימים ב-2009 בצבא, שעכשיו כל בן אדם שיש לו איקס כסף, הוא יכול לנסוע לסין, להזמין מחולה ולמכור בארץ.
נכון.
לא צריך אפילו להגיד ניהו, כי יש לך כסף.
נכון.
ואני אומר, איפה הפן האישי והקשרים הבין תרבותיים עם סינים, ולדעת איך לגשת גם לבן אדם מכל מחוז, הרי הם בסינים מהצפון ומהדרום זה לא אותם אנשים. אם מישהו יגיד לך שכולם אותו דבר, אז הוא שקרן.
אוקיי.
כי הם ביניהם יש להם יריבות, ויש להם ביניהם מי עושה מה יותר טוב, ויש להם את האופי שלהם, של המחוז או של העיר. אז שם התפקיד שלי הוא הרבה יותר חשוב, וגם עשיתי דברים, או שעשיתי, אפשר להגיד, גם טעויות בתחילת הדרך, שהיום אני כן יכול להגיד, בזה אני יותר טוב.
אוקיי. אתה רוצה לתת דוגמה למשהו שהיום אתה יודע להגיד שעשית פחות טוב בהתחלה, והיום אתה...
אני יכול להגיד ש...
או לדוגמה על איזו עסקה שבטעות...
בשמחה. אז קודם כל, הרבה יותר קל לי גם לדבר היום, אחרי שיש כמה סיפורי הצלחה. כלומר, עשינו, אני חושב, אפשר להגיד, 4 או 5 פרויקטים שהם נחשבים צריך להיות בקנה מידה שהוא לא קטן. בכמה תחומים שונים, יש לנו גם חקלאות, יש לנו גם הייטק, יש לנו בלוקצ'יין, שזה בלוקצ'יין לדוגמה גם משהו שהוא מאוד...
זהו, אנחנו נשמור את הבלוקצ'יין לסוף הפתעה, דיברנו על זה לפני קצת.
נכון. אז אני חושב שאז מן הסתם בהתחלה, קודם כל, אי אפשר לצפות גם מהסינים וגם הישראלים להתנהג אותו דבר, אבל מצד שני גם אי אפשר לעשות הכללות. כל הסינים ככה, כל הישראלים ככה. הרי אנחנו כולנו בני אדם. וכל אחד יש לו את הסממנים האופייניים לו, וצריך באמת לדעת להכיר כל בן אדם לפי אותם צרכים שלו. אז אם אנחנו מגיעים למסע ומתן, אני זוכר שאני בתור בן אדם שהוא גם יש לו תפקיד חשוב של להעביר את המסרים, אז צריך לדעת באמת מה לתרגם נכון, מה לא לתרגם בכלל, או מה לעדן יותר. כלומר, כשמגיעים למסע ומתן שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי וקשה לשני הצדדים, כל מילה אחת יכולה פשוט לגרום לפיצוץ, להגיד, טוב, אנחנו לוקחים את הדברים שלנו והולכים. ודברים כאלה קרו, ואיך אתה גם מחזיר אותם לשולחן.
איך עושים את זה? תשמע, גם דיברנו עם יואב אורן מסימילר ווייב, בדיוק על הסיפור הזה שהם התחילו איזשהו מסע ומתן עם חוואי, ומשהו שם התחרבש באמצע, ומת, הוא אמר, זה מאוד מאוד היה קשה להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן. אז הנה, אתה בדיוק מנהל את הדברים האלה. איך, אחרי שעסקה מתפוצצת, אחרי שיש כל כך הרבה אי-הבנות תרבותיות, או לא משנה מה, איך מצליחים בכל זאת להחזיר את הצדדים?
אז אני חושב שזה באמת כמו בכל הקמה שאני מניח שזה מה שיואב אמר בצורה כזאת או אחרת. הרי יש משפט שכולם אוהבים להגיד, שעסקים לא עושים חברות, עושים אנשים. אז באמת אם אתה רואה שמי שעומד מולך, אם הם מתייגים אותו, נגיד עם הסיני, הצד הסיני, שאני בדרך כלל מייצג את הצד הסיני, אם הצד הסיני מתייג את הצד הישראלי, בתור חמדן, בתור איזה אופורטוניסט, בתור מישהו שהוא מנסה לגזור קופון, לעשות איזה זבנג וגמרנו, אז יהיה להם מאוד קשה לחזור למסע ומתן. אבל אם הם אומרים, אם אתה מצליח להעביר להם, הבעיה שנגרמה זה מהרבה דברים קטנים, שאם אתה, בוא נגיד, מסתכל עליהם בצורה פרטנית, הם קטנים וזניחים, אבל בשביל הסיני, זה בכל נהיה בתור איזה מקשה אחת של אין לי ביטחון פה, ואני יכול להרחיב על זה. לא הרבה אני מדבר עם שותפים סינים, שאומרים, יש לנו trust issues. אתה יודע את זה, כלומר, קשה לנו לבטוח באנשים.
אוקיי.
ואני מצליח להבין, כי פה, אם אני עכשיו, אני ואתה נעשה עסקים, אז יש לנו לפחות 3-4-10 חברים משותפים. אתה תספר לי קצת על הרקע שלך, אני אגיד איפה למדת, אני מכיר את האום מהצבא שמכיר אותך.
כן.
ויהיה לנו קל לעשות את ה... באמת לבדוק את האמינות שלך.
את הקרדביליטי, אחד של השני, כן.
ובסין, עם אוכלוסייה של 1.4 מיליארד איש, קשה מאוד לעשות את זה. לא כל בן אדם שהוא נראה נחמד בהתחלה, אז תסמוך עליו ישר. ולכן הדברים אצלם, זה למה הם גם קורים הרבה יותר לאט ברמה של עסקים שלוקחים גם עם ישראלים. אז על אחת כמה וכמה, אם זה קורה בחו"ל. והבאתי משקיעים לסטארט-אפים ואמרו לי, הם נראים לי לא אמינים. שואל למה? הם נחשבים אחד מהסרט הסטארט-אפים הכי מבטיחים בארץ. אז אומרים לי, לא, אבל המשרד קצת ישן. טוב, זה סטארט-אפ, אנחנו מעריצים את הסיפורים של, כן. של להתחיל בגראז' ומשם להתגלגל, מן הסתם הם לפני גיוס כן. שני. כאילו, זה בסדר, להפך, הם מכבדים את הכסף של המשקיעים שלהם, כן. אז הם עכשיו לא יזכרו משרד ב-90% מהתקציב השנתי שלהם. Mm-hmm. אין בזה שום היגיון.
נכון.
כן, כן, אבל עדיין לא מרגיש לי. או שיש להם הרבה טוב, הוא רשם שיש לו סתם שיתוף פעולה עם סמסונג לדוגמה. כן, אבל גם אני יכולתי לרשום את זה במצגת. כלומר, יש להם הרבה דברים קטנים ש... חבר'ה, וסינים, אם אתה אומר משהו, אתה חייב להראות את, באמת את ה...
את הקבלות.
בדיוק, את הקבלות מאחורי זה. לא סתם לזרוק דברים באוויר.
למרות שהם הפוך, אין להם בעיה, אתה יודע.
ברור, זה נכון. כאילו... עכשיו, גם על הסינים נדבר.
אוקיי.
בהקשר הזה אני יכול להגיד שהסינים, כשישראלים, הבעיה עם סטארט-אפ ישראלי, לדוגמה, זה שהסטארט-אפ הוא כל כך חי, אני לא אומר שחלילה יש למישהו בעיה פה באמינות, אני באמת חושב שבהשוואה לסינים אנחנו אפשר להגיד הרבה יותר אמינים בקטע הזה.
כן.
אני חושב שכשסטארט-אפ אומר, מלמדים אותם גם להגיד, הפלטפורמה שלנו עושה ככה וככה, או המוצר שלנו ככה וככה, וכשמגיעים לתכלס, טוב, תראה לי, אז אין לנו אפילו אב טיפוס.
נכון.
אז הסיני, הוא לא רואה, בואי, הוא חי את החזון שלו. הוא אגיד, טוב, אדם שקרן, הוא ניסה להקוץ ממני כסף, ואז פה אתה נרתע.
הבנתי.
הצד הסיני, שאני כבר, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אז אני אגיד את זה ממש בקטנה, אנחנו צריכים ללמוד מתי באמת לסינים, כשהם אומרים שהם מעוניינים לדוגמה במוצר מסוים, וכשהם אומרים, אנחנו רוצים לדוגמה להשקיע או שאנחנו רוצים לעבוד בשיתוף פעולה, צריכים להבין מי הגוף שעומד מולנו. האם הוא באמת בעל הממון? האם הוא יועץ לבעל הממון? האם הוא מכיר את בעל הממון? ולפעמים יש לנו המון המון סיפורים של באמת של אופורטוניסטים שמנצלים את העובדה שקשה להבין את סין. Mm-hmm. אני עכשיו יש לי את הכלים לבוא ולבדוק על חברה, לבדוק את הרפיטיישן שלה, כי יש לי גם את השפה.
כן.
אני יודע איך לעשות את זה, וזה יחסית פשוט. ויש הרבה אנשים שלא יודעים איך לעשות את זה. אז מן הסתם, אוקיי, אז אם אמרו לי, אז יכול להיות שזה נכון. ועל זה אנשים משנים...
תן לי דוגמה, שנעשה את זה קצת יותר מוחשי. עכשיו יש מישהו שאומר שהוא מייצג את אליבאבא.
נכון.
והוא רוצה להשקיע באיזשהו סטארט-אפ, אבל אין לו שום קשר לאליבאבא, והוא כאילו...
אני בשבועיים, בארבע משלחות שונות, שמעתי שיש אנשים שמייצגים את אליבאבא.
אוקיי, בדיוק, נו.
עכשיו, להגיד לך, אני קודם כל עכשיו, אני מן הסתם גם לפני טיסה מחר, אני לא באמת אלך ואבדוק כל אחד באמת כמה זה אמיתי או לא, אבל בוא נגיד שהרבה אנשים אוהבים להתעלות על איזשהו שם גדול בסין, או על איזה מותג, וליהנות ממנו, כמו שהם נהנים מאידה אילו, שזה One Belt One Road.
כן.
אז להגיד, אנחנו עכשיו באנו לארץ כחלק מיוזמה ממשלתית סינית, הרי אתה גם דיברת עם סינים לא אחת. לכל אחד אומר, אני חבר של הממשלה.
כן.
מה זה, מיליארד ומשהו פקידים בממשלה?
אז איך אתה בודק את זה? מה, אתה הולך ו... הדרך היחידה שאני מצליח לחשוב, זה באמת אליה מכן, אתה מכיר מישהו שבאמת עובד שם ומכיר את ה-third party הזה. אבל אם לא, סתם האינטרנט, כל אחד היום יכול לפתוח אתר אינטרנט, או חשבון ויצ'ט מזויף, או זה, זה מאוד מאוד קשה, כל הסיפור של פרוד. אז,
נכון.
אז איך אתה מצליח כן?
קודם כל, מה שאנחנו מדברים פה על פרוד, זה לא חלילה שמישהו יגנוב לך את ה...
לא, לא פרוד, אתה יודע.
בוא נ... מה שאנחנו מדברים...
חצאי המיטות.
חצאי המיטות האלה, שהם באים אגב... אני חושב שהכלל הכי חשוב באמת זה לדעת לסנן את מי באמת רציני, מי באמת יכול לעמוד מאחורי מה שהוא אומר, ועוד משהו שאנשים לא מתייחסים אליו, ואני חושב שצריך גם להתייחס אליו, מי מספיק אמיץ לעשות עסקים בישראל? למה אני אומר אמיץ?
כן.
כי אם עכשיו אני משקיע סיני, אנשים רואים את המוצר שלהם ויש לי טכנולוגיה טובה וזה מתאים לשוק הסיני, זה אחלה. Mm-hmm. לא מסתכלים על מה המוטיבציה של מי שעומד מולי, הסיני.
אוקיי.
אני אגיד לך מצב כזה, אם אני עכשיו מנסה לגייס $1,000,000, כן. שזה לא סכום גדול ויש הרבה סינים שיש להם את הסכום הזה.
נכון.
עכשיו בוא נעבור את הנושא הבירוקרטי ולהוציא כסף מסין, שזה גם סיפור. נגיד עכשיו יש מישהו שיש לו offshore company והוא יכול להשקיע.
כן.
האם בשבילו להשקיע $1,000,000 בחברה ישראלית, שהוא יכול להרוויח, יהיה לו תשואה, נגיד אני עכשיו מגזים, 10% על הכסף שלו, ויכול להיות שגם הוא יפסיד את הכסף. יכול להיות.
כן.
זה חלק מהשקעות הון סיכון. אז למה לא לקחת את $1,000,000 האלה? אני מסתכל, שם את הנעליים שלי, את עצמי בנעליים של סיני. למה לא לקחת את $1,000,000 האלה ולהשקיע בנדלן מול הבית שלי, שאני רואה את זה כל יום, ואני יודע שיהיה לי 3% תשואה, 4% תשואה.
אתה יודע למה את התשובה. אתה יודע יותר טוב ממני. כי,
אז בוא תגיד.
כי הם מפחדים שיום אחד תבוא הממשלה ותעלים את כל הנכסים, כמו שהם עושים הרבה פעמים, ואז כל הנדלן הזה וכל הכסף הזה לא ישווה שום דבר בתוך סין, ולכן אנחנו רואים הרבה כסף זר בורח, ובגלל זה גם הסינים עצמם, הממשלה, עוצרת את ההוצאות של החשבונות הזה. והם רואים בישראל ובמערב ובכל מיני מקומות כאלה איזשהו מין מקלט לכסף.
זה נכון, כשמדברים על המקרו זה נכון.
אוקיי.
כשמדברים על המיקרו, וכשאתה מדבר עם הסיני ואתה נכנס לתוך נבחי נשמתו.
אוקיי.
ואתה מנסה להבין מה המוטיבציה שלו לעשות את זה בארץ.
נו.
מה באמת דוחף אותו. וסיני מן הסתם יש להם הרבה נושא של פייס, של נראות, להגיד אני בא לארץ, אני עכשיו באתי לראות פרויקטים, זה נשמע מפוצץ, זה בוויצ'ט, זה אף, כולם בעננים. אבל כשמגיעים לרגע האמת, למאני טיים, למה הרבה משתפנים, ואני בכלל לא משתמש במילה משתפנים, ואני אומר להם את זה גם בשיחות סגורות או פחות סגורות, גם בנאומים שאני מרצה, בשבוע שעבר לדוגמה, שהיינו באוורקראוד, הבאנו משלחת, ואמרתי להם, חבר'ה, סינים מפחדים לשים פה כסף, יש לכם... במילים יותר יפות ועדינות, אתם מפחדים. ולמה? זה לא עניין שלה אם אני אפסיד את הכסף או לא. זה אם אני אפסיד את הפייס שלי. זה אם יגידו אני בתור וואנג או ג'אנג, אני עשיתי עסקים בחול ונכשלתי. בדומיין שלי, במגרש הביתי שלי, אני המלך, כולם מחזיקים ממני איש עסקים מאוד ממולח, אבל כשיש קצת תנאים שונים, הסיני לא ייכנס למלחמה שהוא לא יודע בוודאות שהוא מנצח בפור בלי עבדות.
הבנתי.
מה אני אומר? ואני אומר, זה למה, תראה, אם אתה עכשיו תסתכל סטטיסטיקה, תיכנס למדען הראשי או למשרד הכלכלה. יש השקעות סיניות, מדברים על 2017...
כן, אבל זה לא מספרים כמו שנשמע.
זה לא מספרים כמו שנשמע, כי בדרך כלל זה מעט גופים גדולים שעושים את ההשקעות הגדולות האלה.
כן.
זה לא שהם נוסעים לפה כמו לאיזשהו טיול קניות באיטליה, שהם קונים שם לואי ויטון, ואז באים לארץ וקונים חברות, זה לא ככה. מי שמנסה להציג את זה ככה הוא או טיפש או שקרה.
אוקיי. טוב, דיברנו על נקודה קצת לפני, בשיחה המקדימה, שמאוד עניין אותי, וגם אתה דיברת על זה, שזה היה חלק מהאתגר, שזה איך לגרום לאותם סינים, אחרי שכבר יצרת איתם קשר והם מוכנים להיפגש איתך, איך לגרום להם לשלם לך, how to monetize, קראת לזה. אז באמת, איך עושים את זה? שוב, אמרנו בחזרה לסיפור שלך, אתה צעיר יחסית, אתה לא המון שנים, אין לך 20 שנות ניסיון וזה, ובכל זאת יש לך עסקים לא רעים, אני מכיר אותך, אנחנו נפגשנו הרבה פעמים, אתה הולך לך מצוין, תפו. איך משכנעים? איך מצליחים לשכנע?
תשמע, זה באמת השאלת מיליון הדולר.
נכון, באמת מיליון דולר.
כן, ואני כמובן שמח שאני כבר בשלב שאני באמת יכול לשתף. תראה, אני כשהתחלתי, בגלל שאמרתי, טוב, יש לי אורך נשימה של שנה וחצי, ואני אעשה את העסקה הגדולה, ו-The Israeli Dream.
כן.
אז... יפה. תשמע, באמת זה מה שניסיתי. ובאמת רצתי חודשים על גבי חודשים, ולא היה הכנסה, אין מה לעשות. אם אתה חושב שאתה תפתח היום עוסק מורשה או חברה, ויום למחרת יהיה לך $1,000,000 בחשבון, אתה טועה, טועה בגדול. אבל אני, אז זה כן לקח לי, אני חושב, כמעט שנה, עד העסקה הראשונה, שסטטיסטית, אם אתה מסתכל על עסקים סין ישראל, זה בסך הכל סטטיסטיקה לא רעה.
נכון, זה באמת מאוד מהר.
ואני יכול להגיד שקודם כל היה לי, היו לי מורים טובים. כשאני אומר מורים טובים, זה גם אנשים שלקחו אותי בתור שותף, כלומר שותפים סינים.
אוקיי.
שלקחו אותי ממש כבן טיפוחם, ולימדו אותי מאלף ועטף, כשגם להם יש אינטרס, שיש להם פה עכשיו בייס בארץ, כשצריך, וגם זה קורה עד היום, כשהם לא פה, מה קורה אז? ניב פה, יש לו את הכלים, ואת היכולות לנהל עסקים. ובשלב הזה, אני גם יכול לתת אולי יצא למי שעכשיו בשנה שלישית בלימודי אסיה, מה, ללכת לעבוד בחברה גדולה, לעשות איזו התמחות אולי, לנסוע לסין להתמחות, אז אני גם הקמתי את העסק שלי שאני עובד בו, וגם הקמתי את העסק שלי שאני עושה בו את ההתמחות שלי. כי מבן אדם שאין לו שום מושג בפיננסי, ואני אומר את זה שחור על גבי לבן, ואני פתאום מגיע לתווך עסקה, ויש הרבה מושגים שאני לא יודע.
כן.
אז מה אני עושה?
צריך ללמוד.
מבחינתי זה, אז אני יושב, שומע, ורושם בצד נוטס.
כן.
מה אני צריך לעשות שיעורי בית היום בלילה?
אוקיי.
איזה מושג לא ידעתי, אבל עשיתי פרצוף מספיק מרשים כי לא הבנתי, אבל לא באמת הבנתי.
כן.
ובסוף, אתה מצליח להגיע לשם, אבל יש הגאונות אני חושב, וזה מה שאני אומר לכל מי שפונה אליי לייעוץ, שהוא אפשר להגיד, אני לא אגיד מתחרה שלי, אבל עושה דברים זהים לשלי. צריך לדעת איך ליצור את הערך גם אצל הצד הישראלי וגם אצל הצד הסיני, וככה אתה יכול גם לדרוש כסף לפני כן. אני כבר אתן דוגמה של סיפור הצלחה שלי עם כמה לקוחות, ובוא אני אתחיל מזה דווקא. הסיני, בגלל שאצלם העסקים הם, קודם כל אנחנו חברים ואז אנחנו עושים עסקים. אצל הישראלים זה הפרדה מאוד מאוד ברורה. אני יכול להגיד שאני מארח את השותפים שלי עד לפני שבוע או שבועיים. סיימנו יום עבודה בשבע, שמונה, אחרי ארוחת ערב, והם באים יושבים אצלנו בבית, על בירה, אנחנו לא עושים את ההפרדה.
כן.
אצל הישראלי, אם לא משנה איזה שעה הוא הולך לישון, אם זה חמש, שש או שבע, הוא יעשה את ההפרדה, זה הזמן שלי עם המשפחה.
נכון.
אז אני מודע לזה, אני מראה, אני מכניס אתכם לתוך החלל האישי שלי, אני לא עושה את ההפרדה.
כן.
ואנחנו חברים, יותר מחברים, יותר ממשפחה אפילו. אגב, מאמר מוסגר, יש הרבה אנשים שאני עובד איתם גם בלי חוזה, ובסך הכל הם אף פעם לא יחזבו אותי.
Mm-hmm.
כלומר, כשהיה כסף על השולחן, אז ידענו להתחלק בצורה שווה, וזה חשוב לדעת. ואני מדבר בכוונה על סינים.
זה מפחיד.
נכון, זה מפחיד, אבל זה עולם שבאמת שמדובר על חברות.
שמילה זה מילה, אתה אומר, אה?
מילה זה מילה, ובדרך כלל לא מאכזבים. גם ישראלים יחזבו יותר מהסינים בינתיים.
הבנתי. אוקיי.
בקיצור, אז כן, אז אמרו, טוב, אנחנו חברים, בוא נביא חברה ישראלית, בוא נביא משקיע סיני, ויאללה, ובוא נתחלק בעמלה חצי חצי. אז קודם כל, בטח, אחי, זורם איתך בכיף. נותנים לדברים לשקוע, הם כבר עם הפנים קדימה, ואז אפשר להגיד, טוב, הרי אנחנו שנינו מצפים שב-2018, לדוגמה, יהיה לנו, במקרה הכי גרוע, יהיה לנו $1,000,000 רווח.
כן.
$1,000,000. זה נשמע נהדר, אבל לי יש פה לא מעט הוצאות, כלומר אני מסתם צריך עכשיו להתחיל לחזר אחרי חברות, אני צריך לעשות כנסים, אני צריך לעשות אירועים, יש לי הוצאות משפטיות,
נכון.
וכולי וכולי וכולי. דלק, אוכל, גם פייס, הם מבינים את זה, כלומר כן להוציא כסף,
כן.
לפזר קצת כסף.
נכון.
אז אני אומר דבר כזה, במקום שעכשיו נתחלק חצי חצי, נעשה עכשיו 30-70, אבל שאתם מכנסים לי את ההוצאות.
כן, אוקיי.
וכשאתה מציג את זה ככה, אתה יודע איך להגיד את זה נכון, קשה להגיד לך לא. כי אז אתה אומר לו, מה, אתה לא מאמין שנצליח? אתה לא מספיק חזק להביא משקיע? ואתה משחק לו על, פורט לו על מיתרי הלב.
כן.
מיתרי האגו יותר נכון.
מיתרי הפייס, כן.
ואז הוא, מה, ברור שאני, יש לי חברה של מחזור של $50,000,000 בשנה, מה, אני לא אצליח? קטן עליי.
נכון.
וזה מה שקורה. וזה מה שקורה. אמנם אני עובד קשה בשביל הכסף הזה, ומסביב לשעון, אבל זה פחות או יותר הסוד, אחד מהסודות.
זה אחד מהסודות.
כן.
יפה.
יצירתי, לא?
למה? האמת שכן? האמת שכן.
זה גישה אחרת מאשר, לדוגמה, אם באים לחברת ייעוץ, לדוגמה, ואומרים להם, טוב, אז, וראיתי הצעות מחיר.
כן.
אני גם, אני שוב חייב, חשוב לי להגיד גם, אני, יש לי 5 או 6 לקוחות שהם חברות ציבוריות בסין, בבורסות שונות בסין,
כן.
או באונקו. כלומר, זה אנשים שהם מצליחים לתת לי כל כך הרבה אמון, שאומרים, אוקיי, אתה העיניים שלנו, והידיים והרגליים והפה שלנו פה בישראל.
כן.
שזה מבחינתי להגיע לדבר כזה אחרי שנתיים, זה
מטורף.
זה הישג ממש גדול. אבל כן, אבל האווירה מאוד מאוד טובה. אז הם לדוגמה הראו לי הצעות מחיר שהם קיבלו משחקנים גדולים, חברות ייעוץ גדולות.
חברת ייעוץ אתה לא מתחיל איתם פחות מ-$10,000 כל חודש את המשקיעים שם.
נכון,
אני מכיר את זה מ-BDO, מה ש...
כן, נכון. עכשיו, שוב, זה לא מי יותר טוב או מי יותר זול, כי אתה לא מוכר את אותו מוצר. אתה נותן להם משהו שהוא יותר פתרון נקודתי. אני לא מערך של עכשיו 20 רואי חשבון או יועצים או אנשי אנליסטים.
כן.
זה לא מה שאני נותן. אני נותן של התהליך, של הרגולציה, אם זה מול הממשלה לדוגמה, חברת הנדסה גדולה שאני מייצג פה. אם אתם עכשיו רוצים להיכנס לארץ, את כל ההתנהלות מול הממשלה אני יכול לעשות. זה משהו שאני יכול לפתור כל עוד אני בא עם הכובע שלכם. תחת המטריה שלכם.
כן.
כשאני חתום בחוזה, שאני מייצג אותם, שוב חברה של מחזור של, לא יודע, $1 מיליארד בשנה, חברות ענקיות, אני מדבר.
כן.
אז מסתכלים על זה אחרת. כאילו, יש לך, הדלתות נפתחות מעצמן.
כן, אני מכיר את זה אותו דבר מהסיפור של אופו, זה בדיוק מה שעשינו, שבאנו בקובע של אופו, ובאמת הדברים היו מדהימים. אתה מוצא את עצמך אצל מנכ"ל משרד התיירות, ואצל, איך קוראים לו, אמירה לוי.
כן.
זה מדהים, זה מדהים כמה אתה זה.
ברור, זה...
רגע, אז עכשיו אתה סיפרת לי גם שאתה בכלל עובר איזשהו שינוי קצת עכשיו, ושהוא כן קשור למה שעשית, על איזושהי עבודה בחברת בלוקצ'יין, באיזשהו סטארט-אפ שעזרת להם, דווקא להקים את האופרציה בסין.
נכון.
ובוא תספר לנו מה היה שם, ומה אתה עושה עם זה עכשיו.
כן, אז הסיפור הזה מאוד מאוד מעניין, כי חלק מהקשרים ש... רקמתי בסין, אז רקמתי כמה קשרים עם כמה קרנות, שחלקן עושות השקעות פיננסיות, ויש חלקן שעושות השקעות בתחום הבלוקצ'יין. עכשיו, הם באמת הגיעו לארץ וחיפשו פרויקטים, והכרתי להם כמה פרויקטים מעניינים, שמתוכם אני ממש מקצר, הם בחרו חברה אחת, וכן בחרו לעבוד איתם. עכשיו, יותר חוץ מההשקעה שעזרתי להם לגייס את הכסף, והיו צריכים גם להקים את כל האופרציה בסין. כלומר, עכשיו יש לנו כסף, יש לנו תקציב, ומה אנחנו עושים איתו ואיך עושים את זה חכם. אז גם ההקמה של צוות שיש להם עכשיו מספר עובדים ומנכ״ל בסין, זה גם משהו שכל התהליך של הבחירה והמגעים והמסע ומתן הוא היה לא פשוט. ופה אני ארחיב שכשהמסע ומתן הזה הוא התפוצץ 2 או 3 או 4 כבר. אבל הייתי מספיק עקשן מצד אחד באמת להושיב אותם שוב ולדבר, כי הם כבר היו על סף לאבד אמון.
כן.
והשלב השני היה באמת שכשאני זוכר שהם היו מתקשרים אליי מסביב לשעון ושיחות, וכל פעם ניסיתי להסביר לו איך הצד השני רואה את הדברים. וכשאני נתתי לו את הרקע התרבותי או התרבות העסקית, אז היה להם הרבה יותר קל להתחבר ולהגיד, טוב, אני מוכן לוותר. זה לא ויתור של רמסו לי את האגו, זה יותר ויתור של אני עכשיו... רוצה לעבוד איתו ואני רוצה להבין אותו. אז זה בא בגישה הרבה יותר חיובית. ובאמת היה גיוס מוצלח, ובאמת ההקמה של האופרציה עובדת, ואפשר גם מי שירצה בצורה אישית ופרטנית, אני יכול כמובן לשלוח חומרים. וזה היה סיפור שמדברים כבר לפני שנה, וקיבלתי מאותו מנכ״ל פנייה לפני כמה שבועות, שמן הסתם אני... הבאתי תוצאות והבאתי ערך מוסף, ועכשיו כשהוא מגייס צוות להקמה של סטארט-אפ חדש בתחום הפינטק, ואני נבחרתי באמת להיות הנציג של החברה בשווקים האסיאטיים, שזה לאו דווקא סין, גם יכול להיות יפן, קוריאה, סינגפור, כן, שאני גם אמרתי ממש שחור על גבי לבן שמן הסתם המיין ביזנס שלי הוא סין, ו הקשרים שלי בסין הם אותם, לא אותם קשרים ביפן, כי ביפן כמעט ואין לי קשרים.
כן.
אבל אמרו בסדר שברגע שאתה מצליח להביא תוצאות בשוק שהוא הכי קשה בעולם, אתה תצליח להביא מכל שוק בעולם, ובאמת זה שוק מאוד מאוד קשה, כולם יודעים. וזה לדוגמה, גם אני עכשיו בנסיעה לדוגמה לארצות הברית בסוף חודש הבא, בשביל להביא עבודה מארצות הברית. כלומר, היכולות הבין אישיות שלמדתי במגרש הכי קשה, אני יכול ליישם אותם בפלייגראונד.
אצל האמריקאים, שם הכל מנומס ונחמד.
יש לנו כבר פגישות וקרנות, והולך טוב, ואני כמובן אשמח לשתף, אנחנו ברגעים קריטיים, אבל
טוב, שזה נזמין אותך להתעדכן.
כולם מוזמנים למשרדים להרמת כוסית, כן.
אנחנו נזכור את זה, נבוא לסקר אתכם. ושאלה אחת אולי לפני האחרונה, אני צריך קצת לספר למאזינים איך אנחנו בכלל מכירים, אז אנחנו מכירים דרך אשתך לעתיד,
נכון,
דרך יעל, שהיא סקרת הפעילות של אופו בישראל.
נכון, שלפי, למרות שהשם הוא ישראלי, היא לא ישראלית, היא סינית.
נכון, נכון, אנחנו נגיע, אז מה השם הסיני של יעל?
ג'ו אי פונג.
ג'ו אי פונג.
כן. ההגיעה שלך טובה.
תודה, אני גם הייתי קצת בסינה,
להיות
בבידה או ש...
יפה.
אז איך זה לחיות במערכת זוגית ולנהל מערכת יחסים עם בחורה סינית בישראל? בטח גם פגשת את המשפחה.
נכון.
אז בוא תספר לנו רגע רכילות כזה משפחתולוגית.
אז אוקיי, תשמע, תמיד שואלים אותה איך אנחנו מסתדרים, כלומר האם יש פערי תרבות או השפה, אז היא אומרת איזה פערי תרבות, הוא משלנו. ואפשר להגיד שבהרבה דברים זה, כאילו תמיד אומרים, אתה יודע, מערכת יחסים שהיא בינלאומית וחוצה גבולות, אז יש הרבה דברים טובים, כי זה מעניין בהתחלה, אבל אחרי זה זה יכול שזה יהיה יותר קשה, נכון. כי בינתיים אני חושב שאנחנו יצרנו איזשהו תא שהוא לא סיני ב-100% והוא לא ישראלי ב-100%, כלומר אנחנו שילוב מאוד מיוחד של מה שצריך משני התרבויות, בחרנו את הדברים הטובים, ומן הסתם השפענו אחד על השנייה, ועכשיו אנחנו, ההתנהלות שלנו שאנחנו לא ישראלים ב-100% ולא סינים, אז זה נותן לנו כאילו אנחנו מסתכלים מהצד באיזושהי הצגה מאוד מצחיקה של עסקים בסין וישראל, ואנחנו
כן.
רואים את זה ממש בתור, כאילו איזה, ממש קהל בסרט.
הבנתי.
אז היחסים הם מאוד מאוד טובים, אני חושב שיש הרבה, יש יתרונות מאוד מאוד גדולים, אני יכול להגיד שה... אני מקבל ממנה תמיכה במיליארד אחוז. כלומר, אני לא משנה מה אני אגיד, איזה רעיון עסקי יהיה לי, תתמוך במיליארד אחוז. וזה לא, אוקיי, לכו להייטק או שאל תעבוד בכלל.
כן.
וזה גם מה שאני מרגיש פה מישראלים, של מי שגם בשוק, אני יכול להגיד שגם שאני גייסתי עבור חברות, או שאני חיפשתי אנשים לפרויקט אצלי, סטודנטים שמסיימים שנה ג', אז הם אמרו, לא, אני דווקא חשבתי לעבוד באיזה חוואי או איזה חברה גדולה כזאת. בסדר, אתה צריך להגיע לשם, לוקח כמה שנים להגיע לשם, לאיזה מותג. כן, אני דווקא יותר חשבתי לעשות איזשהו פיתוח עסקי, לחיות על הקו ואיזה חברה גדולה סין. אז סבבה, יש ורצוי ויש מצוי.
נכון.
אז כן, מה שאני אגיד, ולא משנה אם זה פחות יוקרתי, אבל היא תומכת. תומכת במיליון אחוז. סינים שואלים אותי, קל לך ללמוד סינית, כי אשתך נכון. זה, אבל זה לא נכון, אני למדתי סינית הרבה לפני שהכרתי אותה.
אוקיי.
אז זה יתרון ש... אני חושב שהתמיכה העיוורת הזאת, זה מה שבאמת נותן לי כוח, שאני יודע שלא משנה מה יהיה לי תמיכה מהבית, וזה משהו שאני אסיר תודה, ויבוא איתי מצבים הכי מאושרים והכי קשים, והיא תומכת. אין מילים.
מדהים. תשמע, זה באמת יפה, אני ראיתי גם שהייתם, היה לכם כתבה בטיימאוט
תל אביב,
לדעתי,
נכון, נכון.
ובאמת זה היה מאוד מאוד יפה. תשמע, ניף, דיברנו על המון דברים, וגם נתת הרבה טיפים פרקטיים, אני חושב שזו הייתה אחת השיחות היותר פרקטיות שהיה באמת דברים עם אסיה, כי זה באמת בגובה העיניים, מה שנקרא, לא דיברנו אם אתה יודע מאיזה משהו. אולי טיפ אחרון, טיפ של אלופים אנחנו קוראים לזה אצלנו, ש... משהו לזקק את התובנה האחרונה שאתה רוצה שאנשים ייקחו איתך.
אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לדעת לנהל את הזמן נכון, וכדי לנהל את הזמן נכון צריך לדעת בדיוק מהו העיקר ומהו התפל. איזה פרויקט נשמע טוב ובסוף לא יצליח, ואיזה פרויקט אולי נשמע חצי כוח, אבל יכול להיות שבאמת ייתן לך את ההצלחה. וגם לדעת מי עומד מולך, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, זה אם אני יכול להרחיב על זה עוד חצי שנייה.
קדימה, זה שלך.
אני גם היה לי מצבים, נסעתי להביא עבודה, אני קורא לזה. נוסע כמו שאני נוסע מחר למחוז גואנגשי.
כן.
אני נוסע לתערוכה של הממשלה. אז אני נוסע להביא עבודה, אני קורא לזה. וזה באמת לפי, ליצור קשרים ולחזק את הקשרים. והיה לי פגישה במרץ השנה, שאמרו לי, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נבנה מלון בארץ, אנחנו נקנה חברה, נקנה את נטפים, אתה יודע, כל אחד, יש חילו להשתגע שם עם
מה. יפה, אני אוהב כאלה.
אני חולה על כאלה. כן. ואני באתי ואמרתי להם, טוב, אז הכסף שלכם? אז אמרו לי, כן. שאלתי אחרי חצי שעה, אז רגע, זה תקציב לפרויקט, זה הכסף שלכם? כן, כן, שלנו, שלנו, אל תדע. בפעם השלישית או הרביעית שמבינים שאני לא הולך לשחרר, כי אני כבר מכיר, אז תשמע, זה לא באמת שלנו, אנחנו נרשמנו לקרן ממשלתית, וזה בעצם ההוא מכיר את ההוא שמכיר את ההוא. בקיצור, לדעת באמת מי הוא אופורטוניסט ומי באמת בא לעשות עסקים. וזה רק אם יש לכם את השפה וידע. השמיים הם הגבול, אבל להמשיך ללמוד ולהשקיע.
ניב שוורץ, תודה רבה, המון תודה בהצלחה, אני בטוח שאתה לא צריך את זה כי אתה נשמע לי בכיוון הנכון. וזהו, אני לכל המאזינים שלנו באמת תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק
הבא. שאלות חופשי
לגמרי, אנחנו עושים לינק שלך עם מייל אם אתה רוצה, מה שזה, לינקדין או מה שצריך, וזהו, נתראה בפרק הבא של מדברים אסיה.